הקישוט, היופי, ברעיון טהור, בתפיסה טהורה ומעולה וטוב, הוא מעדן את הטבע, נותן עליו עוד רוחני, הוא מקרב את נושא הקישוט, כל מתייחסים לו לרעיונות ניסאים. אז משפט, אני רוצה טיפה להרחיב את נושא היופי, ואחרי זה לחזור גם לפסקה עצמה, בסדר? אז אולי ככה, אנחנו יודעים... 92-93? בסדר, זה מה שכוונת? טוב. אנחנו יודעים שבית המקדש הוא היה מקום מאוד מאוד יפה. ככה הגמרא אומרת, נקרא נויו של עולם, הנוי של העולם, וכן בפסוק, בעצם ככה, והגמרא אומרת דבר, שזה משפט שאולי מוכר, מי שלא ראה בית מקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. רואים בית השני. למה בית מקדש צריך להיות כזה יפה? בית מקדש זה אולי ביטוי למקום הכי הכי פנימי, הכי קדוש, הכי טהור. מה לו וליופי? למה חשוב שהוא יהיה יפה? מה זה נותן? למה חשוב שהוא יהיה יפה? בסדר, זה מה שאנחנו רוצים לשאול. מה אתם אומרות? שיהיה מכובד. מה זאת אומרת? הוא צריך את זה באמת.
לא, אבל... יש לנו
אחריות
שזה
מכובד, שזה... למה? אני שואל כאילו למה. אני שואל למה. הוא באמת לא צריך את זה, נכון? אנחנו צריכים לדעת למה. מה בדיוק? מה...
בשבילנו, בהדרשה
שאתה מגיע. בשבילנו. מה זה עושה לנו?
אוקיי.
שמה, סליחה? יופי. בסדר. אז הייתי אומר שתי נקודות. נתחיל מהנקודה שלכם. באמת כתוב שאישה נאה, דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם. כשבן אדם מגיע למקום, שהוא מגיע לבית מסודר, נקי, יפה, יפה, זה לא צריך להיות מצוחצח ב... בסדר? זה גם לא חייב דווקא יקר, בסדר? זה לא עונה? יפה. מסודר, אז באמת זה מרחיב לו את הדעת. מקום, תודה רבה רבה. אז זה מרחיב לו את הדעת. כשאתה מגיע, נגיד הפוך, כשאתה מגיע למקום כזה מלוכלך, לא יפה וזה, זה כאילו קבצ'ש אותך כזה, נכון? נפש כזה מסתדרת, שורדת. מגיע למקום יפה, אז זה מרחיב לך את הדעת, ככה, מה, משהו נפתח כזה, נכון? אז זה נקרא מרחיב דעתו של אדם. אז אדם אוהב שהנפש לא מתרחבת, יכולה יותר, כוחות הנפש יותר מוכנים, מרחיב אותה, עושה לו נעים. זה לא רק עושה נעים עכשיו כיף לו, בסדר? זה כאילו מרחיב את האישיות, בסדר? אז זה, טוב, אז זה נקודה אחת. אז האדם מגיע לבית, אז זה לא קשור דווקא לבית מקדש, נכון? אדם גם רוצה שהבית שלו יהיה כזה, בסדר? וככה הוא ירגיש גם ביחס לאשתו, וככה הרחבת הדעת, בסדר? אבל למה בית מקדש? אז אולי גם בית מקדש צריך את הדבר הזה. אבל יש עוד נקודה, אני חושב, חשוב. תראו, התורה מציינת את זה שהאימהות היו יפות. זה משנה. אם היו כותבים שהגובה של שרה היה כך וככה, זה משנה. הרי התורה בחרה מה לכתוב, מה לא לכתוב. היא לא כתבה לנו המון המון דברים. כשהיא כתבה איזה משהו, זה היה מאוד חשוב. נכון? מה זה משנה? מה הגובה? איזה צבע השיער? נכון? לא משנה. באמת זה לא משנה, כי בגלל שזה לא כתוב. אבל למה כתוב שהן היו יפות? זה חשוב. האימהות, האימהות שלנו זה גדולי עמידות. איזה עולם הם בנו. כל אחת והעמידה המיוחדת שלה. הקימה בית של חסד, של גודל כזה. הם שינו את העולם. האימהות, עם הבתים שהם הקימו, אברהם אבינו ויצחק, כל אב והזה שלו. האימהות הצדיקות, היו נביאות. למה זה חשוב לכתוב שהן היו יפות? אז בואו אני חושב אפשר להגיד עוד נקודה, שיופי זה איזה שלמות. איזה ביטוי שלם יותר למציאות. נכון שזה ביטוי חיצוני, אנחנו נדבר על זה, אבל יש פה איזה שלמות שהיא לא רק שלמות פנימית, שזה ודאי החידוש של האימהות, אלא גם שלמות חיצונית. נחזור לזה, בסדר? נחזור גם בית מקדש, זה גם ככה. זאת אומרת, זה לא רק שיש לזה מטרה כדי שזה יפעל עלינו כבאים לבית המקדש, להרחיב לנו את הנפש, אלא גם יש פה איזו מציאות שלמה, ולכן היא צריכה להיות שלמה גם מבחינת החוץ שלה. שזה יופי. יופי זה מציאות שלמה יותר מהצד החיצוני. טוב, אני עובר רגע למבט אחר על היופי, הפוך. זה המבט אצלנו בקודש. יש מבט אחר, תראו, אנחנו בקינות של תשעה באב, ששומרים את זה גם אצל אשכנזים, גם אצל ספרדים, אנחנו מזכירים כל מיני דברים מזעזעים שהיו ומקוננים עליהם, בוכים עליהם, על החיסרון שיש. הם מחפשים תמיד מציאות יותר שלמה, להתגעגע אליה, להתפלל עליה. אז באחד הדברים שם, בעשרת הרוגי מלכות, אז יש שם על רבי ישמעאל בן אלישע. ישמעאל בן אלישע היה כהן גדול, היה תנא אלוקי ענק, והיה גם מאוד יפה. ועד כאן בסדר. ועשרה הרוגי מלכות, שככה נרצחו באכזריות, אצל רבי ישמעאל בן אלישע יש איזה סיפור מיוחד. אני אקרא קצת מפה. ככה, קצת במילים של הקינות, אבל אחרי זה נסביר את זה, בסדר? בת בליעל, הבת של הקיסר, היא רצתה מאוד להשאיר את הפנים של רבי ישמעאל בן אלישע אחרי שהוא נרצח, שיורידו לו את האור, שהיא תתלה את זה בחדר שלה. בת בליעל לכל בחיתו עמדה, בחיתו של רבי ישמעאל בן אלישע, תואר יופיו בליבה חמדה, ושאלה מעת אביה, מהקיסר, מיתתו לעמידה. ניעץ בליעל דבר זה לעשותו, להפשיט את עורו מעל פניו, אנחנו יכולים אפילו לקרוא את זה, שאלה מאיתו וכו'. צרח רבי ישמעאל דקול מר ליוצר נשמתו וכו', שרפי מעלה צעקו במרה וכו'. אז בעברית, מה שאותה בת בליעל, אותה מרשעת, היא בעצם רואה את רבי ישמעאל בן אלישע שהוא מאוד מאוד יפה והיא מאוד רוצה, חושקת ביופי הזה, ובאכזריות כזאת בעצם כל כך מנתקת מהיופי לבין כאילו לוקחים, אפילו מבעל חיים אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז לקחת את זה מבן אדם, וזה מה שהיא ביקשה מאבא שלה. זה אולי הביטוי הכי הפוך ליופי עם אכזריות, ליופי שהוא מנותק לגמרי מהבן אדם, ממי אנחנו עוסקים פה. היופי של רבי ישמעאל בן אלישע, כשהוא היה בחיים, זה יופי של מציאות שלמה, היה כהן גדול, של מציאות כל כך עליונה, שגם מתבטאת בצד ביופי. ואותה מרשעת, מה היא רואה בכל רבי ישמעאל בן אלישע הגדול הזה? את הפוסטר, רק את התמונה. אז זה ביטוי מאוד קיצוני, בעצם לראות את היופי בצורה הכי הכי מנותקת מיופי למהו. לכן לא היה לה בעיה עם זה שזה יהיה בכזאת אכזריות, כי באמת טוב, אז יש לנו פה שני ביטויים של יופי. יופי אצל עם ישראל, היופי, ופה אני כבר נכנס לעוד דבר, אמרנו היופי אצלנו הוא המשך, הוא הופעה של איזה עולם פנימי, של המציאות הפנימית. ולכן במציאות הכי קדושות, בית מקדש, צריך להיות מאוד יפה. כי זה המשך שלמות בצד ההופעת, שלמות הפנימית, גם בצד החיצוני בצורה שלמה. חוץ מה שאמרתם גם ברחיב דעתו של אדם, זה מאוד נכון. ויש אפשרות להסתכל על היופי בצורה הפוכה, בצורה מנותקת, בצורה כל כך נוראית. אז את זה אני רוצה קצת יותר להיכנס לנושא הזה. אני אזכיר עוד איזה משהו אחד. אנחנו בתפילה, אחרי שמע ישראל, אז אנחנו רואים עת ויציב ונכון וקיים, הרבה הרבה ערכים יש שם. אמת ויציב ונכון וקיים, 15 ערכים, כשהערך האחרון בסוף כתוב ויפה. בסדר? מתוקן וקובל וטוב, בסוף יפה. ככה זה אצל עם ישראל. ככה צריך להיות המיקום של היופי. אחרי שיש את כל הערכים האדירים האלה, בסוף לזה מתווסף היופי, אבל אז היופי הוא באמת המשך של זה, הוא מופיע את זה, ואז הוא באמת יפה. אולי קצת יותר נרחיב בזה, באמת, קודם כל יופי, זה מתנה שבן אדם מקבל. והמתנה הזאת, את היתרונות שלה קצת מנינו קודם, אבל מתנה כזאת היא גם, יש לה, היא מכניסה אותנו לאיזה קבוצת סיכון. ולמה? אז אולי, בסדר? זה אני רוצה לענות על השאלה הזאת, בסדר? אבל עוד רגע אני אענה על הנקודה הזאת. אולי נגיד עוד לפני כן, שבאמת אני חושב קודם כל שיופי זה לא דבר אובייקטיבי, זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. לא זוכר אם נזכר מזה פעם או לא. יש מקומות שצבע שיער כזה נקרא יפה, יש מקומות שצבע שיער כזה, צבע עיניים כאלה, לפעמים דור כזה, דור אחר. אני זוכר אמרתי לכם, פעם שמנים זה היה נחשב דבר מאוד יפה, היום אנחנו באופנה שזה לא ככה, זה בטח יחזור בהמשך גם ככה. זה זז כל הזמן. למה? לא איזה משהו יותר מדי... לא יודע איך זה נבנה, צריך להבין את הנפשות. אבל זה ממש לא איזה משהו אובייקטיבי, זה לפי מה שכולם. עכשיו זה הגל, או מקום כזה, או אנשים כאלה. זה נקודה ראשונה בעניין הזה. ומה זה כן יופי? באמת, יופי זה הרמוניה. יופי זה באמת, זה לא איזה צבע מסוים, אלא יש איזה הרמוניה, איזה איזון בין כל החלקים שמייצר יופי. גם בית מסודר ויפה, זה לא איזה משהו מסוים שעשה את זה ככה. אלא יש איזה שילוב נכון, עיצוב ככה, טוב של כל הבית שמייצר איזה, באמת איזה משהו יפה. עכשיו לגבי הנקודה הזאת של עושים לפעמים כל מיני תחרויות כאלה של יופי, שזה נראה לי דבר מאוד 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 לא שלנו, לא נראה לי יהודי. לא שמענו שבעם ישראל עשו פעם תחרויות כאלה, וזה נראה לי ממש בדיוק מנציח את הנקודה שאנחנו רוצים להגיד פה, שזה לקחת את היופי ולנתק אותו לגמרי מהפנים. ממש לנתק אותו. זה לא באכזריות כמו אצל בת הקיסר, אבל זה בצורה הכי מנותקת שיש. כאילו להסתכל על מישהו, לראות רק את היופי שלו. אתה לא מכיר את הפנים שלו, אתה לא מכיר את המידות שלו. יכול להיות שהבן אדם הזה רשע, יכול להיות שהוא אנטישמי, אתה לא יודע מה, יכול להיות שהוא טיפש, זה לא משנה בכלל. זה תחרות כזאת, בעצם מה היא אומרת? יופי זה דבר חשוב, ולא משנה בכלל מה קורה מאחוריו. נכון? אז זה נראה לי דבר מאוד, בתפיסה שלו, מאיפה הוא מגיע, בצורה מאוד מאוד... מאוד חיצוני, מאוד חלקי, מאוד מאוד לא שלם. אצלנו בעם ישראל, היופי, התחלתי מזה שיופי הוא לא דבר מזולזל, גם הרב אומר, הוא מעולה וטוב, ואנחנו דואגים לו, אבל יופי הוא המשך של העולם הפנימי.
מה זה היה אז המחוללת בכרמים?
עוד פעם, סליחה?
המחוללת בכרמים.
טוב, אני אענה על כיוון שאת אומרת. מה?
אבל זה גם מה שאמרו כשהם השאילו סמלות אחת מהשנייה, שזה לא יבחרו על פי מישהו שיענייה יותר או ברמת גבוהה יותר מבחינה. כאילו, אתה לא יודע, אתה, כאילו, כל אחד הייתה עוד אחת סמלות ממשכת, אבל משהו כזה שדווקא זה ביטל הסתכלות חיצונית. נראה לי, זה
משהו. יש שם כמה חלקים, כן, אני מבין מה שאת אומרת. רגע, בוא אני אלך על עוד דבר. כתוב ככה, כתוב שכשאדם נפגש עם אישה של חתונה, אז היא צריכה להיות נאה בעיניו, שלא תתגנב בעיניו. אז ודאי שזה ככה. אבל האם היא צריכה להיות הכי יפה בעולם? מי שזה מה שהוא מחפש. אז יש לו איזה חיסרון ביחסים פנים וחוץ, נכון? זאת אומרת, צריכה להיות יפה בעיניו. יפה בעיניו כהתחלה. אחר כך, כשמתבגרים, או בהמשך הקשר, זה נהיה הפוך. היופי הוא איזה התחלה של משהו, אבל כמובן שהוא לא בוחר רק עם היופי, זה פשוט, נכון? אבל אחר כך, האהבה היא לא... בגלל שהוא אוהב אותה, אני הייתי יפה בעיניו, ולא הפוך. לא בגלל שהיא יפה, הוא אוהב אותה, הוא לא אוהב אותה. זה אין שום אהבה בגלל יופי, זה לא קשור. אולי זה נעים לו, זה לא קשור לאהבה, בסדר? אהבה זה מושג הרבה הרבה יותר עמוק. בסדר? זה מושג של בניית קשר והשתייכות ונתינה אחד לשני, ולאט לאט נוצר הקשר העמוק הזה. זה מושג מאוד מאוד עמוק. אבל אחר כך, בגלל שהוא אוהב אותה, היא יפה בעיניו. ואז גם יהיה יופי אחר. למשל, אף אחד לא מסתכל על אמא שלו בצורה, אם היא יפה או לא יפה, נכון? פשוט, נכון? גם האדם הכי חיצוני שמסתכל רק על יופי אצל אמא שלו, בכלל זה לא קנה מידה, נכון? למה? בגלל שהקשר שלו לאמא שלו כזה עמוק. וכשיש קשר אמיתי לעומק, אז היופי מקבל הגדרה, יחס אחר לגמרי, יחס הרבה יותר בריא. הפוך, מתי היופי מקבל יחס לא נכון או יחס לא פרופורציונלי? ברגע שאין קשר אל הפנים. עדיין הילדים שלו, בעיניו הילדים שלו הם מאוד יפים. עוד פעם, לא יפים של התחרויות, זה שטויות. זה פשוט שטויות. זה מעקם את כולם. אבל הוא אוהב אותם, ולכן גם יפים בעיניו. שאלו אותו מה הם הכי יפים? זו שאלה לא מעניינת בכלל. אשתי הכי יפה? זו שאלה לא מעניינת. כן, בשבילי הכי יפה, זה בכלל לא קשור. לא, אבל אם תשווה לאחרים, מה זאת אומרת? למה צריך לשוות לאחרים בכלל? זה לא סוגיה בכלל. לכן ככל שהקשר הוא יותר פנימי, אז בעצם ההתייחסות ליופי היא יותר פרופורציונלית, יותר אמיתית, ואז זה נהיה הפוך. זה לא שהיופי מייצר את הקשר, אלא הפוך. הקשר העמוק, הערכה, היא זאתי שגורמת ליופי, בעיניי. אמא שלי הייתה מחנכת הרבה שנים, אז סיפרה לי ככה שהיא לימדה בנות. זאת אומרת, בתחילת השנה, אז הבנות יותר בלטו, זה הבנות שהיו נראות יותר טוב. זאת אומרת, ואחרי, כי זה המפגש, היא לא מכירה אף אחד. זאת אומרת, אחרי 3 שבועות, חודש, אני בכלל לא ידעתי ממי התרשמתי יותר בהתחלה. מה קרה לה? כי אתה מכיר יותר את האישיות, את הזה, ואז כולם נראים פתאום אחרת, נכון? כי זאת אומרת, יש מפגש הראשוני ויש את המפגש היותר עמוק. במפגש היותר עמוק הוא חייב להשליך על המפגש החיצוני. ולכן הכל משתנה לך. זה מה שאמרתי. אדם בעיניו אשתו היא הכי יפה. ככה צריך להיות. אם לא, אז הוא לא אוהב אותה מספיק. זה, מרבה, צריך, אמא שלו, אצל הילדים שלו, בכוונה אני לוקח דוגמה כזאת, כי זו דוגמה יותר בריאה, שאדם ברור לו שיופי זה לא רק דבר חיצוני, שם זה משהו שקשור מאוד לפנים. שם הוא לא מנתק בין היופי החיצוני לבין הפנים. ואם זה ככה, אז אחר כך לאט לאט, עכשיו ככל שבן אדם יהיה יותר פנימי, כלומר שהעולם הפנימי יותר מעניין אותו, הוא יותר עסוק בו, אז כל היופי מקבל יחס אחר. קודם כל הרבה יותר פרופורציונלי, זה לא יסנבר אותו, וגם אני חושב שגם במי יפה, מי לא יפה, גם בזה יהיה הרבה הבדלים. אם אדם מאוד חיצוני, אז היופי אצלו זה מה שנקבע בחברה יפה. יכולים אפילו לקבוע לו מה נקרא יפה. זאת אומרת, אם קבעו שצבע שיער מסוים זה נקרא מאוד יפה, וזה נותן איזו חשיבות, ופרסמים את זה הרבה, אז לאט לאט גם הוא חושב שזה יפה. אבל זה רק השפעה חיצונית. אבל אם אדם הרבה יותר פנימי, ואצלו באמת הוא רואה ממש מהפנים, אז אצלו יכול להיות שיפה או יפה זה מבחינתו תהיה הגדרה אחרת לגמרי. לא משועבדת בכלל למה שכולם אומרים. כי זה לא מתחיל מזה. כי יש פה איזה משהו אמיתי במושג של יופי. מה הוא? זה הרמוניה, זה משהו כזה שעם איזו התאמה כזאת. לכן כל המושג יופי באמת הוא מאוד... לא סתם שהוא מאוד, שהוא מאוד סובייקטיבי ולא כי הוא מאוד מאוד מושפע מהחוץ. אז אני התחלתי להגיד ככה שבעם ישראל אז היופי מאוד מאוד קשור אל הפנים. אי אפשר לנתק אותו, אסור לנתק אותו. אבל מתוך הפנים, מתוך השכר יחס הפנימי, יש גם מקום ליופי. אבל הכישרון הזה של יופי הוא גם מסוכן מאוד. למה הוא מסוכן? מה מסוכן בכישרון של יופי? אולי זה קשור להרבה כישרונות גם כן. אבל אני עכשיו מדבר על יופי. כי כשאדם יש לו כישרון של יופי, אז הוא בקבוצת סיכון להיות אדם מאוד מאוד חיצוני. ולמה? הוא ככה בהתחלה כשהוא גדל, הוא מתייחס לעצמו כפי מה שהוא, נכון? ופתאום, מאיזה גיל מסוים, ככל שהחברה יותר חיצונית, אז פתאום הוא יפה, היא יפה, אז פתאום ככה מאוד מאוד מדברים על זה. וזה נכנס גם לו, ופתאום הוא מחשיב את זה, פתאום מתחיל טיפה להסתנבר מזה, ואז הוא מתחיל להסתכל על עצמו כמו שאחרים מסתכלים עליו. אחרים מסתכלים עליו רק חיצונית. אם היופי מאוד מאוד מדבר עליהם, זה רק מבט חיצוני, נכון? הם לא מכירים אותו ולא שום דבר. וכל המבט החיצוני של האחרים, הוא אחרי זה גם הוא מתלבש עם זה. וגם הוא נהיה כזה. הוא מסתכל על עצמו מבט שאחרים מסתכלים עליו. ואז הוא בקבוצת סיכון מאוד גדולה להיות אדם שהרבה יותר קשה לו להתבונן על עצמו במבט פנימי. במבט אמיתי, שמי הוא באמת. זה נכון גם בכישרונות אחרים, אבל ביופי אני חושב שזה מאוד מאוד בולט. לכן, הורים טובים צריכים, לא יודע, יש איזה בת שהיא מאוד יפה. אז צריך לדעת לחנך בצורה נכונה. לא להגיד לה שזה אסון. ברור. מצד שני, להכניס את זה בתוך כל המערכת. המידותית, מערכת של עבודת השם, בתוך כל הדבר הזה. כלומר, בסוף שהילד יודע שלו את הכישרון הזה, אבל הוא לא מסונבר מזה, זה לא פתאום יצר אותו איזה חוסר פרופורציה. פתאום כאילו נהיה, קיבלת כישרון, יש כישרונות אחרים, יש לך גם חסרונות. בתוך כל המכלול הזה, תראה איך אתה מוסיף טוב. לכן היופי הוא בקבוצת סיכון. יש את הסכנה הזאת. זה לא סותר את זה שהוא כישרון, הוא מתנה. אז אולי, בואו נראה, נתחיל אולי מהעין היה הרגיל שלנו, ואז זה בסדר? אני בעמוד 92. ככה, אמרנו ככה, ותחת מעשה מקשה קורחה, המקום שמתקשלות בו נעשה קרחים קרחים. אתם זוכרים על מה שדיברנו כמו בסוגיה הקודם, בשיעור שעבר, שבעצם תמיד העונש, או מידה כנגד מידה, הכוונה הוא מאוד ממוקד. זאת אומרת, אם היופי יש לו תפקיד, בסדר, להרחיב דעתו של אדם בתוך הבית, לאדם עם עצמו, בסדר? ועכשיו אותם נשים, אמרנו ערב בתרבות הזאת, ערב החורבן, בעצם חברה שלמה כזו, תרבות שלמה שלוקחת את היופי, השיער, היופי, ובאמת מנתקת אותו, מהכישרון שלו האמיתי, ועושה אותו מאוד מאוד חיצוני, מאוד רבתני, אז בסוף המתנה הזאת, הכישרון הזה, זה מעוות את הכל. ולכן נעשו כרחות. לא כדי, אמרנו, לא הבנה מידה כנגד מידה. אתם עשיתם ככה, אני אדפוק אתכם ככה. אין דבר כזה בעולם. בסדר? זה מילים לא... כבודו שהוא תמיד אוהב, תמיד רוצה לעשות טוב. תמיד זה נכון טוב. אלא מה? מידה כנגד מידה, אמרנו זה שר. קיבלתם כישרון, יש לו מטרה. איך עובדים איתו? אם עובדים איתו בעל הצורה נכונה, הוא מתבזבז, הוא מתבלה. הוא לא... ומטרה של זה לפתוח עיניים, כמו שאמרנו. אז הקישוט הקשר ברעיון טהור הוא מעולב אותו, הוא מעדן את הטבע, נותן עליו הוד רוחני, מקרב את נושא הקישוט, את כל המתייחסים לרעיונות ניסיים, שמילואם צריך הרחבה של שלמות ויושר שכלי, מוסרי ומעשי, המביא עונג ואחרי טובה. זה הכישרון הטוב. הפך מזה הוא הקישוט, קישוט, יופי, כן? הנובע ממקור מושחת. כן, אני נתתי את הדוגמה הזה, מה זה... בצורה מאוד קיצונית, מה זה מקור מושחת? הקישוט הבנוי מחפץ פראי, מלא רשע ותאווה בזויה, הוא משחית את עוד הטבע שברא השם בחוכמה. אני אתן דוגמה למשל. אתן לכם דוגמה. נגיד שיש איזה זמר מאוד מפורסם, שיש לה גם קול מאוד מאוד יפה ושירים מאוד יפים, והוא תופס בכל העולם. בסדר? אוקיי. נגיד פתאום שאנחנו שומעים שהוא מאוד מאוד אנטישמי. האם זה ישנה לנו את היחס אליו או לא? מה קשר? למה? מה זה משנה? מה זה משנה אם הוא אנטישמי? יש לו שירים יפים, יש לו קול יפה, מה זה משנה? מה אתה אומר? למה? למה זה משנה את היחס אליו? מה אתה אומר? כן, אבל מה, אני אוהב לשמוע, אני אוהב לשמוע את הקול שלו, אוהב לשמוע את השירים שלו, למה לי, מה אכפת לי מזה, למה אני צריך עכשיו לערבב את שתי הסוגיות? אולי התכוונת למה אתה, לא מספיק, אני רק מחדד את השאלה, כאילו מה... אוקיי, אז בוא נשאל מאוד כיוון. הוא לא אנטישמי, הוא אוהד ישראל, אבל רק התברר לנו שהוא התעלל באשתו, לפני שהם התגרשו. זה לא נגדנו, בסדר? מה אז?
שירים זה רצף.
אז כאילו,
אם המפנים שלו כאילו, כאילו הוא מושחק, הוא בא, כאילו, מה... זה שירים
שלו
ש...
לא יודע. אולי השירים שלו
יישארו
כאילו, אבל אני לא רוצה לשמוע אותו.
כן. זה גם צער מחרתי,
כאילו,
יותר
לא לשמוע אותו.
לא, נגיד שהוא לא יודע. נכון. אתה יודע, חינוך כזה, משהו כזה. אבל אני... מצוין. טוב, אני חושב ככה, אני חושב שהתשובה תתחלק שני חלקים. ככל שבן אדם הוא יותר חיצוני, אז הוא יפריד בין הסוגיות. הוא יגיד, מה זה קשור? מה אכפת לי? מה אני... אבל ככל שבן אדם, העולם הפנימי יותר יקר לו, אז הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל להסתכל עליו בכלל. האדם כזה לא מסוגל להסתכל עליו. לא אכפת לי לא מהשירים שלו ולא שום דבר. אי אפשר לנתק. בסוף זה יהיה אישיות. אז בין אם זה קשור אליי, אנטישמיות, בין אם זה לא קשור אליי. שאני, שבן אדם... כל כך לא מוסרי, לא יכול להסתכל עליו. נכון? אז זה קשור עוד פעם לקשר בין... למה אמרתי הדוגמה הזאת? כי הרבה פעמים התרבות, או יש אפשרות כזאת כאילו לנתק בין הדברים. הרבה פעמים אנחנו עושים ניתוקים כאלה. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים ליופי כאיזה בצורה מנותקת. וזה לא נכון. וככל שהעולם הפנימי יותר חשוב לנו, אנחנו קושרים את העולם החיצוני כחיצוני לפנימי, אז הכל באמת זה דבר אחד, אז אנחנו לא ננתק. מבחינתנו זה דבר אחד.
אבל מה
קורה
נגיד
אם אדם
שהוא לא שומר תורה ומצוות?
זה
גם באותה
רמה?
כי זה
מוסריות
של תורה,
לא מסוגלים של... לא, זה אחרת. זה בן אדם טוב שלא פגש תורה, משהו... זה יהודי, זה אח שלי, זה בן אדם טוב גם, הרבה כוונות טובות, רק, נכון, אחרת לגמרי, בכוונה הכרתי דוגמאות של איזה ריקבון כזה, של
מכוון ל...
זה לא משהו אדם טוב,
לא, טוב, יש פה מורכבויות, כי... לא, יש פה עוד נקודות, יש פה עוד נקודה, אולי זמר זה דוגמה פחות מוצלחת, כי... כי בסוף, סוגריים נגיד, בסוף שירים ומנגינה זה בסוף בן אדם, זה לא כמו, לא יודע מה, שחקן כדורגל או איזה דוגמן או איזה משהו כזה. זה בסוף, בשירה כל הנפש חייצת, האופן של הדברים והתוכן וכל הדברים האלה. אז לכן שם זה יותר צריך לעשות, לדעת, לברור מה... מה כן אני רוצה שייכנס, מה עובר דרך השירה, בסדר, זה עוד, בסדר. אבל אני אמרתי לא מצד שאני מכניס אליי, מצד איך אני יכול להסתכל עליו. כן.
למה, כאילו, לא הבנת אותך, למה אנחנו צריכים לשיר את השירים האלה?
תגידי את, מה את אומרת? לא רק שירים, נגיד, אפילו לא רק שירים, סתם איזה... את שומעת שהבן אדם הזה יתעלל בילדים שלו וזה.
כן, אבל דברים כאילו אחרי, אני כאילו, אני אוטומטית המוח מפריד ואני כאילו אומרת, אני אמרתי אותו עד עכשיו,
אבל התברר לי בסוף שהוא לא בן אדם, זה מפלצת.
אבל זה משתנה היום, זה פשוט אתה פחות, אתה מקשר, אתה...
כן, כן, פה זה לא יהיה, אבל...
מה? אם גם אמרת שזה עכשיו אתה לא כזה מכיר אותו.
אתה יודעת מה כתוב ככה? כתוב שכתוב חוכמת אדם תאיר פניו. מה זה תאיר פניו? זאת אומרת באמת, אפשר לראות את זה גם כן. כתוב אסור להסתכל בפני רשע. בסדר, זה הפוך. למה אסור להסתכל בפני? הפנים הן מאוד מדברות. הם מאוד פנים, הם מגלות מאוד את הפנים. אסור להסתכל בפני רשע, יש לנו כל מיני כאלה סינוארים ועוד הרבה כאלה. הם ייצרו הרבה כאלה בזמן האחרון. אז אסור, באמת הלכה, אסור להסתכל בפני רשע. למה? כי אתה פוגש את הרוע הזה דרך הפנים שלו. זה סוג כזה של איזה כיעור של רשע, אני לא יודע אם זה במושגים של החיצוניים, זה נקרא מכוער או לא, בסדר? והפוך מזה חוכמת אדם תאיר פניו. אדם שמתעלה במידות, בירת שמיים וזה, אז משהו מתעדן לו הפנים. יש פה איזה... הדרת פנים, כן? אתה מושג הדרת פנים? הדרת פנים, אני לא יודע אם הוא היה זוכה באיזה תחרות, בסדר? אבל יש משהו שנהיה יותר מתעדן, יותר איזה יופי כזה.
אבל אני חושב שזה משהו פנימי שאנחנו נגיד יכולים לדעות?
אפשר לזאת. אפשר לזהות, וגם אם לא מזהים. לא מסתכל פני רשע, זה גם אנחנו לא מזהים. כי מה שעובר ברישות מתבטאת יותר בפנים, זה האיבר שהכי מדבר, בסדר? הרגל לא מדבר כל כך, זה לא רואים... בסדר, אבל... ולכן אנחנו לא רוצים לפגוש את הרשע הזה. בסדר, אז פה דוגמאות גם שלי, היופי וזה. בסדר, אני התרחבתי קצת מעבר ל...
הרב.
כן.
להפרדה
בין עצמי
לחוד, היא פועלת רק במקומות ש... תלוי מהעיסוק של הבן אדם. כמו שהבן אדם מתאמר להיות יותר מוסרי, נפשי, שירים, או אפילו, לא יודע, ברור שיש הבדל בין, לא יודע, רעב שעשה דברים לא טובים לבין מוכר במכולת. יש לי ציפייה אוטומטית, גם בלי שאני קראת בן אדם, עצם כאילו הבוחרת שלו, העבודה שעשית שלו, אז יש לי אליו איזושהי ציפייה מסוימת. אז אם הוא זמר, באמת הציפייה שלי היא בגלל שהוא עושה בתוך רק שיותר נפשי, אז באמת יותר קשה לעשות את זה לפני החוץ. אבל אם הוא איזה, לא יודע, משהו שהוא לא
שירה,
משהו
שהוא לא נפש. הוא מוכר בעל המכולת, ומתברר לך פתאום שהמוכר החמוד הזה, הוא מתעלל בילדים שלו. לא יודע, אני לא אקנוץ, לא מסוגל לקנוץ לו. זה לא קשור לחלב, זה לא קשור. אבל בוא, אני לא יכול להתקרב אליך.
אני עצמה, אבל כן יש מקומות
שכן
עושים ונותנים
לחוד. בסדר, אני, בסדר. אני לא יודע אם זה איסור לקנות אצלה, אבל אני אומר כאילו, אני חושב שכל שהאדם פנימי יותר, היה לי פעם סיפור כזה של מישהו שאנחנו הכרנו, ובסדר, אחר כך שמעתי שהוא התגרש, אשתי אמרתי שהוא התגרש, בסדר? כנראה היו עוד דברים ולא ידעתי, אשתי לא סיפרה לי. ואני לימדתי את אחד הילדים שלו, והייתי צריך להגיע לברית של אחד הנכד שלו בעצם, בן של בן. זה מכיר לברית. יום לפני היא אומרת לי, תשמע, הבן אדם הזה, שהכרנו מאוד, הוא בגד באשתו עם גויה וקיצור, צרות וצרורות. כי הייתי אמור לפגוש אותו למחרת, הוא אדם כזה מאוד מאוד נחמד. אז הייתי בהלם, אבל... עכשיו, הוא ככה מאוד נחמד, הוא בא, ישב לידי, לא יודע, אני בדרך כלל נחמד, אבל לא לאכלתי להיות, לא צחקתי משום דבר, הוא היה ככה, כולם צוחקים, אני לא הייתי מסוגל. עכשיו, מה זה קשור? קשור, זה אותו בן אדם, מה זה אומר? זה הבן אדם, זה עומד מולך, כזה מתונף, כזה זה, הכל מזויף כזה, הכל... אני לא מועיל לשום דבר, זה לא שעכשיו הוא יחזור לאשתו, ישנה, זה לא קשור, זה לא איזה פעולה חינוכית אני עושה עליו. לא, אני מסוגל להסתכל עליך, כאילו, מה זה כל ההצגה הזאת? אז אין דבר כזה לא קשור. אשפר, זה גם ביופי, אני חושב זה ככה. אני חושב ש... מה שחלתי לדבר על הסיכון הזה, בתרבות שבה אנחנו חיים, אם אין תנסים עוד פעם לנתק ולהסתכל על היופי בצורה מנותקת, ו... וזה חיסרון מאוד גדול, חיסרון מאוד גדול. להסתכל על מישהו, לחלק ציונים, זה יפה, זה לא יפה, זה יפה, זה חיסרון מאוד גדול שקשור זה קשור לזה שהעולם הפנימי לא מספיק מעניין אותנו, לא מספיק חיים אותו. אם אתה חי את העולם הפנימי, אז זה לא ככה. לכן הרבה גם מההלכות הן מאוד קשורות לכיסוי של החוץ, או ללא להסתכל על החוץ, וכל מיני דברים האלה, כדי לא ליפול ל... הפרדה הזאת, כדי לא לפעול על אינטוק הזה. נכון? יש הרבה הרבה הלכות ששומרות על זה, שעוזרות לנו לקשור את שני החלקים האלה. שהחלק החיצוני באמת יהיה קשור לחלק הפנימי. הוא חלק לא מנותק. אמרתי מקודם לא להסתכל בפני רשע וכל זה. נכון? להסתכל בנשים, כל מיני דברים כאלה שההלכה מאוד מרחיקה. לא אם זה אשתו, בסדר? אז זה כדי לא לנתק את ה... לא לנתק בין שני החלקים האלה. בגלל שיש איזו משיכה בין שני המינים. וכשאיש מסתכל על אישה, אז בעצם זה גורם לו להסתכל יותר חיצוני, יותר מה... אז הוא באופן טבעי יותר מנתק את זה. לכן ההלכה אומרת, לא, תיזהר, אל תסתכל, שהמושגים האלה יותר קשורים. זה לא רק ביחס נשים, אחרי זה גם ביחס לעצמו המושגים האלה יותר קשורים. זה נכון, זה חלק מעבודת החיים כל הזמן. להסתכל מצד הפנים, לחיות את הפנים כל הזמן, שהחוץ יהיה המשך של הפנים. בסדר? כדוגמה. יש עוד... גם לגברים ככה. גבר לא הולך, פעם לאחד הילדים שלי, הלך ל... להתארח אצל משפחה, אז פתאום אבא היה כאילו בלי חולצה, הסתובב בבית ככה, כאילו מזועזעים, הילדים... בסדר, לא אומר מה ההלכות ומה הדברים האלה, אבל כאילו בעצם יותר מדי גוף, או יותר מדי יחצנה של הגוף, גורמת לזה שזה מנתק את המושגים. בסדר? אז לכן כיסוי זה גם לגברים, בסדר? זה הלכות צניעות, זה לא קשור רק לנשים. שהוא כמובן זה רחב יותר, זה... כן. לכן לא היה משפט אחד, לכן הלכות צניעות, הרב תיודה קורא לזה פנימיות. בסדר? צניעות זה פנימיות. כל אחד איזה קונוטציה, מילה צניעות היא מילה צריכה הרבה תיאור. אבל זה פנימיות, בסדר? זה ההגדרה. איך שומרים על עולם פנימי. אז זה לא שאין לנו חוץ. יש לנו חוץ, אנחנו חיים בתוך העולם, אנחנו חיים בתוך גוף, מצוין. אבל אנחנו לא רוצים שהחוץ, שנראה רק את החוץ. שהחוץ ינהל לי את החיים. לא. אני רוצה לראות את האנשים, וכמו שאתה מסתכל על... יש הבדל בין איש שמדבר עם איש לבין איש שמדבר עם אישה, איש שמדבר עם איש. אז באמת הוא לא יותר מדי מסתכל על החוץ. בסדר? זה כאילו לא... לוחץ אותה יד, הכל בסדר, הוא לא מרגיש, הוא יכול לדבר איתו, תקשר איתו. אבל ביחס בין שני המינים, אז זה לא ככה. ולכן יש את הריחוק, כדי באמת לייצר את היחס המתאים. כן, סליחה.
הרי כאילו חיים ואיש ברוך הוא כל כולו רחב ויש מקום לכל אחד איפה שמקום לחזור בתשובה, אז כאילו, אז איפה, כאילו, אז האם זה בסדר שככה יוצאים ואומרים ו...
תראי, כל מקרה, זה... יש פה מציאות מאוד מורכבת, כי מצד אחד, אם מישהו כזה מתונף, הוא רק מתחפש לרב, אז צריך לקסח לו את הצורה, הכי שיש, זה ברור, גם מצד האמת וגם מצד חילול השם. מצד שני, אם אתה מהיר מדי על ההדק, ולא בדקת מספיק ולא זז, אתה עושה את העוול הכי גדול לבן אדם. נכון? יש פה את המורכבות. זה מורכבות שזה לא אומר, טוב, אז בוא נעשה משהו באמצע, אין אמצע. זה יכול להיות מישהו הכי מתונף שיש, זה יכול להיות שאתה חושב מתונף. אז מה עושים בדברים כאלה? צריכים לברר. מה לברר? אז יש, הרב שמואל אליהו, יש כל מיני, לקחו את תלמידי חיים על עצמם. קודם כל לברר את הסוגיה טוב. לא מהבטן, לא מהרגש, אלא בירור אמיתי. כל אחד שיחשוב אם זה מישהו קרוב משפחה שלו. וסתם היו מעלילים עליו נורא והיום. זה נורא והיום, אתה שופך פה נפשות של משפחה שלמה וזה. מצד שני הוא באמת ככה, אז בטח שצריך לעשות. אז צריכים לברר שמישהו שבר סמך, תמיד חכם שמברר את העסק, והוא אומר לכולם, הוא יכול להגיד לנו. מה זה נראה לי, זו הצורה הכי נכונה שלה זה.
ובמקרים נגיד שזה לא רב, נגיד אם שהוא ממש מחובר על הפנימיות, הוא קשה להפריד פנימיות וחזן. נגיד, ראיתי איזה, כאילו, חס ושלא ראיתי איפה, אבל ראיתי חברה שממש התחזרה, כאילו, מתחזרת כזה לאנשים וזה, וכאילו, מה אז קשה לי להסתכל עליי בעין טובה? אז כאילו, שזה אפילו לא בדברים האלה הגדולים, אז כאילו, ביום יום, אז איפה המקום?
אני לא יודע את דוגמתי, אבל כל אחד עובד על המידות שלו, וזה בסדר, יש לנו סבלנות שכל אחד, אנחנו בעיקר מסתכלים על עצמנו, לא מסתכלים אחרים, אנחנו רוצים לעבוד על המידות, שאנחנו נהיה יותר גדולים, אנחנו לא טיפוסים שמבקרים ומוכיחים אנשים אחרים. דיברנו מקודם על דוגמאות קצה כאלה נוראיות, זה משהו אחר. דוגמאות הרגילות, אז כל אחד עובד על המידות שלו, בקצב שלו, בזה, איפה חברה שלה, את יכולה להעיר את העיניים,
להגיד על זה. אז בחברות דבר כאלה, אז צריך להפריד
לפעמים,
כאילו צריך להפריד
לפעמים. תסתכל בעין טובה, לא, בן אדם עובד על המידות שלו, בטח לא רוצה להיות כזה, הוא עובד על זה, ולאט לאט, הוא קיצור, אני צריך את זה. המבט הרגיל שלנו הוא מבט מאוד של עין טובה ולא שופט, ולהפך, אתה ממוקד יותר בעצמך, לא באחרים. איך אני עובד, איך אני מתקדם, לא איך דואג שאנשים אחרים מתקדמו. זה המבט הרגיל, בסדר? זה המבט הרגיל, לא לשון הרע. להפך עין טובה, להיות אחד שנותן לאחרים ומסתכל עליהם בטוב, זה הבת הרגיל. את שאלת בי קודם על דוגמאות קיצוניות מאוד. אז צריך לזה, שהעין הטובה לא תשתש לנו עם דברים נוראים, אז צריך לסחס עליהם בצורה נוראית. זה משהו אחר לגמרי, בסדר?
כן, אבל פשוט סתם, כי לפעמים אם אתה באמת שומע על מקרים של, כאילו כמו שאמרת, נתן דוגמה על אדם שהוא הכיר, שעם הגויה וכל זה. אז כאילו,
קיצר,
אז איפה המקום? כאילו, אז
הרב
אומר שפשוט תמיד לא להיכנס לעבודה
של... הדוגמה שאמרתי היא גם דוגמה קיצונית, בסדר, זה לא מישהו רע ולא מפורסם ולא זה, אבל זה גם דוגמה קיצונית שאני לא אכלתי, בסדר, לא אחרי זה פרסמתי את כל הדברים. מישהו היה שואל אותי אם לעשות איתו עסקים, הייתי אומר, תשמע, זה בן אדם ששפל, אני לא הייתי עסק, אבל... בסדר, אבל... מדרגות, קיצר, כל אחד מה... ברוך אתה אדוני, אני אומר לך העולם שהכל נהיה מדבר. טוב, בוא נראה את הפסקה.
לגבי הדוגמאות הקיצוניות, איך אפשר לראות שאלה כאילו מי בא לסמכת להגיד לנו מה המציאות?
מי בא לסמכת? אני על הרב שמואל אליהו מאוד סומך, תלמיד חכם, אדם ישר, אדם איש אמת. אז, ולא חסר, תמידי חיים גדולים, שזה נפלא, זה חסד גדול מה שעושים. שהם לקחו על עצמם להיכנס, להתלכלך, זה מסירות נפש מאוד גדולה.
אבל גם הרב שמואל היה מחלוקות בנושא, נכון? אז כאילו...
אתה לא יודע, אתה לא מכיר כל זה, אני לא...
לא, לא בנושא, אני אומר שכאילו, אף אחד בעולם היהודי לא סומך על אף אחד דרך, ככה זה נראה, כאילו, לא באמת נותן למישהו אחד שהוא בעל... שהוא יכול להכריע בדבר הזה. אז כאילו, איך הולכים לעבוד הדבר הזה? כאילו, נגיד התקשורת פוסלים דבר ראשון,
מלך, כאילו? התקשורת הם סתם שקרנים. הם חזקת שקרנים. לא, כאילו מה, הם סתם שקרנים, לא מאמין להם לכלום, כאילו יש להם מטרות, יש להם זה, מה. אבל אם יש איזה, או מי שאת מאוד סומכת ומכירה, או על ההוא מהצפון, שהרב שמילה הוציא לאמת את כל הזה שלו, זה כאילו, אני יודע, מישהו חולק על זה, אני לא מכיר שחולקים. לא מכך מכיר שחולקים. אמרתי, תבדיקי כל מקרה אם זה חולק, זה לא, לא מכיר כל כך שבדוגמאות קיצוניות אנשים חולקים. לא כל כך מכיר את זה. זה לא, אז אני חושב, זה פה צריכים לעשות, זה דברים מאוד גדולים. כאילו אנשים, אתה צריך אנשים שהם נקיי כפיים, מורמים מעם. מצד אחד מוכנים להתלכלך ולבדוק את המציאות, שזה מאוד מאוד קשה. זה האפשרות היחידה, כי אחרת אתה, מאיפה אתה יודע מה המציאות? אתה לא יודע כלום. כאילו, אז אתה בידע, לא יודע. כי זה יכול להיות או שהבן אדם הזה כזה נוראי, או שסתם מתפלים עליו. הרי יש הרבה מקרים גם הפוכים, שסתם אנשים זורקים על איזה מישהו משהו. אז זה כאילו שני תגובות מאוד מאוד קיצוניות. אז הפתרון הזה רק בבירור. אני חושב שכן, יש אנשים שצריך, אין אנשים שאת יכולה לסמוך עליהם ככה.
לא
יודע,
אני יכולה לתת דוגמה, בסדר? נגיד בסדר, משהו רגע, כן? אף אחד לא, נגיד את זה עם חיים ולדה, בסדר? שלא חולה במקרטיזם וכו'. אז אין. עכשיו, מה שרציתי להגיד בקודם, לא שישמעו את הרשמו האלה, אלא פשוט שכאילו לא כולם מאמינים לו. אני לא תחכה מישהו עושה, זה מה שאני תראה לי בקודם. אבל כאילו...
כן.
בסוף, זה
מוכר,
זה
מאוד
מוכר.
נכון. אני חושב שזה רק דרך בן אדם שסומכים עליו. זמנים רגילים, זמנים יותר מתוקנים בעם ישראל, אז יש בית דין, סנהדרין, לא דברים כאלה, שהם, זה, שכל עוד לא הגענו למציאות הזאת, אז צריך להגיד על תלמיד חכמים. להגיד על תלמיד חכם, על מישהו שהוא מדבר בשם תלמיד חכם, עושה כל מיני דברים, אז תלמיד חכמים אחרים, גדולים, צריכים להגיד עליו, מה הוא. אז יש לנו את הבירורים האלה. אני חושב שדרך אחרת, פשוט בגלל שהיום כל מילה נהייתה שווה הרבה מתפרסמת ויש כוח לפרסם, לכן זה נהיה כאילו יותר מסובך. פעם בטח זה היה רק בעיירה. אז זה יותר פשוט. בעיירה, אם יש מישהו מתונף, אז רב העיר וזה, אומרים עליו, כן, לא כל הדברים האלה. היום שזה נהיה לכולה וכזה כוח, זה נהיה יותר מורכב. אבל נראה לי זה הפתרון ה... טוב, רגע, בואו נספיק את הזה שלנו. אז נמשיך לקרוא בפסקה שם. הפך מזה הקישוט הנובע ממקור מושחת, הקישוט הבנוי מחפץ פראים מלא רשע ותאווה בזויה, הוא משחית את הוד הטבע אשר ברא השם בחוכמה במלאכה מחוברת לשירות הלב, ממשיכו את החברה לשקיעה בתוך תאום של זימת חטאת, מלא זימת חטאת וראות רבות אשר נופת תטופנה שפתותיהן ואחריתן מרק על הענה. ההתגברות של המלאכה ניכרת במעשה מקשה. כתוב בו מה זה קשור מעשה מקשה, ששם שם האומן מכניס את כוח כישרונו לפתח ולהוציא כלי למעשה, יותר מדבר עשו עם חוליות שהכין כבר הטבע את חלקיו הפזורים, או הניתח בחרת המתקשר לידי פעולה פשוטה לידי יציקה הטבעית הכללית. השיקוע על הקישוט המלאכותי המתחכה במעשה מקשה שהוא עובר את גבולו ונעשה שימוש לרעה ולחטאת, גוררו את הפורענות מידה במידה, שהוד הטבע והקישוט, החנון, בלשון החן, מיד היוצר לאישה, מה הקישוט, היופי שהאישה הזאת קיבלה, הדרת השיער, היופי הטבעי, בעת תיקונו של עולם הגמור, בהיכל כבוד פנימה, שזה המטרה שלו, שהוא מיישב את הדעת, הוא מעדן את הנפש הנדיבה, בתוך הבית, היודע לקראת עונג של טהרה במידת יושר וצדק, אם זה... אם משתמשים ביופי הזה החוצה בצורה חיצונית אז נעשה קרחים קרחים, וכשעוד הטבעי נשחט שהכורחה היא אחת מהכלל כולו, שוב לא תוכל, כן, עכשיו ברגע שהעוד הטבעי נשחט שהכורחה היא אחת מהכלל כולו, אז זה כבר, אז כל ההתייפוי הוא מלאכותי, שוב לא תוכל כל ההתייפות מלאכותית למלא את החסר. שקר לכן ולא פישה יראת השם, השומרת את עוד הטבע של היופי החיצוני, המקושר עם עדן היופי הפנימי, של המידות טובות תואר שם. מה זה אישה יראת השם? תראו לך, הרב מסביר פה. כתוב ככה, שקר לכן ולא פישה יראת השם היא תתעלה. אפשר להגיד, אכן והיופי זה סתם אבל, סתם שקר, זה כלום, נכון? אבל זה לא ככה, ככה מסביר, הגרע ועוד, הוא מככה. שקר אכן באר יופי, אישה יראת השם היא תתעלל בשק, בחן וביופי. מה זה אישה יראת השם? הרב מסביר פה. מי ששומרת את עוד הטבע של היופי החיצוני שמקושר עם, עם עדן היופי הפנימי של המידות הטובות תואר נשמה. זה מה שאמרנו. אם העולם החיצוני הוא תשקיף, הוא המשך של העולם הפנימי. נכון, דיברנו על האימהות בתחילת השיעור, נכון? זה האימהות. למה היה חשוב להדגיש את היופי? נכון? כי היופי הזה הוא המשך של עולם פנימי כזה. העולם הפנימי שלהם היה כל כך מפואר, כל כך גדול, כל כך, כל כך טוב. ולכן הוא העיר עד הצד החיצוני. גם בחן ביופי המבוסס על יסוד מתנת השמש בטבע היצירה.